אנחנו נמצאים באיגרת הראשונה לפטרוס. ולפני שנקרא, אני חייב להגיד הערה קטנה. כפי שאנו כל הזמן לומדים בשפות שלנו, אני אומר לכולנו, במיוחד לצעירים וצעירות, תדעו את האמת ותחיו בה. אני אומר לכם שאם לא פועלים נכון, אפשר להגיע למצבים מאוד מאוד קשים באופן רוחני כפי שנלמד היום. ולפי הבנתי, עדיף להימנע ממצבים קשים מאשר להגיע אליהם ולעשות לצאת מתוכם, כי זה הרבה יותר קשה, תאמינו לי, הרבה יותר קשה. לכן אני מציע לא להתחכם, כמו ילדים קטנים. מה שכתוב לעשות, ואני אומר לכולנו, לא בצורה חובבנית, אלא בכל הרצינות. לדברים שאנחנו לומדים יש השלכה עצומה, לא רק לחיים שלנו בעולם הזה, בכל מה שקורה. אנחנו מדברים על השלכה לחיי הנצח. אין ולא יכול להיות דבר יותר חשוב מכך. אני מקווה שכולנו מבינים את זה. ולהתמיד בעשיית הטוב כל הזמן. אין אלטרנטיבה. פשוט אני לא מכיר. פעם שעברה סיימנו לעבור על מה שנקרא שבע המעלות. או virtues באנגלית אמרתי, התכונות הטובות האלה. אני הייתי רוצה שוב רק נחזור להם בקצרה, כי אנחנו נמשיך לדבר עליהם. תשימו לב שאנחנו בראשונה לפטרוס פרק, שנייה, סליחה, פרק ב', נכון? שנייה לפטרוס פרק ב', כמובן. אני אקרא רגע מפסוק 5 את המעלות האלה. פרק א', סליחה, בלבלתי לגמרי. כן, פרק א', סליחה, שנייה לפטרוס, פרק א', נזכר רגע, כי אנחנו נדבר על זה, על השבע מעלות האלה מפסוק 5. פטרוס מזכיר את הצדקה, את הדעת, את הפרישות, את הסבלנות, את החסידות, את האחווה ואת האהבה. ואני שאל שאלה קטנה, האם אלה כל המעלות שאמורות להיות בכל אחד מאיתנו, מה דעתכם? או שיש עוד דברים, מה דעתכם? ברור שיש עוד דברים, זה לא הכל. ככה אני מבין שאלוהים הדריך את פטרוס, באיקרת הזאת שהוא כותב למאמינים, להדגיש את הדברים האלה. אבל לא יודעים שיש עוד הרבה דברים נוספים, שמדובר בגלטים פרק 5 על פרי הרוח. אתנו לי דוגמאות לתכונות מאוד חשובות, שמוזכרות בגלטים, והוא לא מזכיר אותם כאן. תנו לי דוגמאות. נו, בוא נשמע. ענווה, חשוב מעין כמור. הלאה. נדיבות, חשוב מעין כמור. מה עוד? נו, חסד, כן, אמונה, נאמנות, אני מסכים. בקיצור, יש כאן חפיפה קטנה, אם שמתם לב, כמו פרישות, כמו סבלנות, אבל יש גם, הוא לא כולל את הכל. וברור לכולנו שכל אחד מאיתנו כמאמינים, צריך להתייחס למעלות האלה במלוא הרצינות, וכפי שנראה, זה הדבר הכי חשוב והכי משמעותי בחיים שלנו. המעלות, או נקרא זה הפרי הרוחני שנרחיב עליו תדבור. אין יותר חשוב מזה. עכשיו אני ממשיך מיד לקרוא מפסוק 8 נקרא עד 11 את הקטע הזה, 4 פסוקים, מ-8 עד 11. מה הוא ממשיך ואומר? כי אם אלה שהזכרנו עכשיו, תימצאנה ותרבנה בכם, לא תיתנה אתכן להיות בטלים ובלא עושות פרי לדעת אדוננו ישוע המשיח. כאיש אשר אין לו, אין אלה לו, עיוורו קצר ראות ושכח את תורתו מחטאותיו הראשונות. לכן אחי, הוסיפו והשתדלו לחזק את קריאתכם ובחירתכם במעשים טובים, כי בעשותכם זאת קשה לא תיקשה לו, כי כן ייפתח לפניכם לרווחה המבוא אל מלכות עולם אשר לאדוננו ומושיענו ישוע המשיח. איזה פסוקים נפלאים, איזה אמת גדולה. אז שימו לב, אני אמרתי בתחילת הפרק, הזכרנו מה שאלוהים נותן לנו. אני חוזר, אומר ומדגיש, כל מה שאנחנו צריכים כבני אדם כדי לחיות חיי חסידות, חיים רצויים לאלוהים יש לנו. אלוהים נותן לנו הכל, שלא תהיה לי הבנות. הוא נותן לנו, אבינו שבשמיים. וכאן בא החלק שלנו. שימו לב שכל הקטע הזה על המעלות, הוא מדבר על החלק שלנו. ואני חוזר ומדיש, אם לא נעשה את זה, זה לא יקרה. לא נחשב שנתפלל שאלוהים יעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות, הוא לא יעשה. ואנחנו בבעיה אמיתית. לכן אני מציע את מה שתלוי בנו, מה שאלוהים משאיר לנו, לעשות במלוא הרצינות. ואנחנו מדגישים שהשילוב הזה של פעולת אלוהים, שהיא הכי חשובה, אני מסכים, אין על כך עוררים. יחד עם החלק הצנוע שלנו, אנחנו מגיעים לתוצאות הכי נפלאות שאפשר להגיע להם. אין יותר מכך. עכשיו שימו לב מה אומר פסוק הזה, 8. כי אם אלה תימצאנה. דבר ראשון, המעלות האלה צריכות להימצא אצל מאמינים. אם אלה תימצאנה. אחרי זה הוא ממשיך מדבר הלאה. אני שאל שאלה קטנה. האם לדעתכם, לפי מה שלמדו על המעלות האלה, האם ייתכן שלאדם שלא מאמין בישוע תהיה את המעלות האלה? אני מחכה לתשובה. התשובה היא לא פשוטה. קטי אומרת, כן, אני מסתייג. אני מסתייג. אני מסכים. אני קצת מנוסה בחיים, מה אני אעשה? כשהייתי צעיר הייתי יותר תמים, אני מודה. אני מסכים שיש אנשים בעולם שיש להם תכונות לא רעות, כמו סבלנות, איפוק עצמי, אני מסכים. אף אחד מאנשי העולם לא מגיע לרמה הזאת. כשנודע לדוגמה לאהבה, מה שאחרון, אנחנו נזכרנו פעם שעברה שזאת אהבה אלוהית, אגפ אליו. אנשים לא מאמינים, אין להם את האהבה הזאת. אין להם. אז אני מסכים שאני לא פוסל את כל התכונות של בני אדם, באמת שלא. אז יש להם משהו בסיסי. אין להם את המעלות הרוחניות האלה, כי להבנתי רק מי שיש בו את רוח הקודש, הוא יכול בעצם לחוות ולהשתמש במעלות הנפלאות האלה. בלי רוח הקודש לא ניתן. ואני אראה לכם את האמת, אני מאנשים לא מאמינים, אני אומר לכם בגילוי לב, אני לא מצפה לכלום. אני כבר התאכזבתי מספיק כשהייתי צעיר. אני לא מצפה מהם. היכולת שלהם היא מאוד קטנה. הרבה פעם מבטיחים ולא מקיימים, אני לא מתרגש. אני מאוד מתרגש ומרגיש לא בנוח שאח או אחות שלי מתחייב לעשות משהו והוא לא עושה, יש לי הרגשה לא טובה. כי אני מאחים וחיות כן מצפה, נדרש מאיתנו רמה. אבל אנשים בעולם, הם לא לצפות. אין להם את זה, מה לעשות? לנו תודה לאל, על ידי רוח הקודש ניתן לנו. אלה, זה מעלות שנמצאות לנו בזכות רוח הקודש, זה משהו בסיסי. עצם הנוכחות שלו בנו. בואו, זה התחלה, אני מסכים. זה התחלה, הלידה החדשה. אבל מה פטרוס אומר? לא מספיק שהמעלות האלה נמצאות. הוא אומר, אם אלה, ותרבינה בכם. כלומר, וזה כבר תלוי בנו. אף אחד מאיתנו שלא יגיע למצב שהוא מרוצה כל כך מעצמו, שהוא כבר לא רוצה להשתפר. אין כזה דבר. אנחנו מדברים כאן על גדילה רוחנית שנמשכת כל החיים. וגם אותו מאמין, מאמינה שהגיעו לרמה מאוד גבוהה, תמיד יש עוד ועוד. השאיפה האמיתית שלנו להשתדל להתקרב לדמותו המושלמת של ישוע, למרות שלא נצליח להגיע לשם, הוא מושלם. זאת השאיפה. לכן זה לא נגמר. ואף אחד מאיתנו שלא ינוח על זרי הדפנה, יהיה מרוצה מעצמו. הנה, הגעתי לך. לא. להמשיך הלאה זה אתגר שאמור לבעור בקרבנו כל ימי חיינו. כל יום מחדש, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. להתקדם בדרך הנכונה. זה גדילה רוחנית. במעלות אלה וכמובן יתר הדברים שהזכרתי מקודם. ומה הוא אומר כאן? אם אלה תמצא ותרבינה בכם, מה יקרה? לא תיתנה אתכם להיות בטלים ולא עושות פרי לדעת אדוננו ישוע המשיח. אתם יודעים, יש מושג שנקרא, אם אולי אם שמעת את זה, שבעת חטאי המוות. שמעתם את זה אולי? Seven deadly sins. אם שמעתם את זה. זה דבר מאוד מוכר בקרב המאמינים. שבעת חטאי המן. משום מה סידרו את החטאים פחות או יותר, אני די מסכים עם זה, למרות שצריך להיזהר מהגדרות מדויקות. שבעה חטאי, כמו גאווה לדוגמה ואחרים, ואחד החטאים למד, ואני כן מקבל אותו, זה עצלות. עצלות זה חטא למוות. צריכים להזכיר לך מה שישוע אמר על אותו עבד הצל, העבד הרע אתם והצל, להשליך אותו לחושך החיצון, שם תהיה אליו חרוק השיניים. אין מקום למאמינים עצלנים, לא קיים, בלתי אפשרי. שימו לב מה כתוב כאן. אנחנו, כדי שנגדל במעלות האלה, חייבים להתאמץ כל הזמן. זה דורש המון מאמץ. זה לא קורה מעצמו. ולכן הוא אומר כאן כל כך יפה, אם אנחנו באמת לוקחים את המשימה הזאת בכל הרצינות כדבר החשוב ביותר בחיים שלנו, אנחנו לא נתעסק עם שטויות. לא נעשה דברים מיותרים. לא ייתכן, מאמין או מאמינה, שיושב ואין לו מה להתמודד. איך הוא אומר כאן? תשימו לב. לא תהיה נתחיל להיות בטלים ובלא עושות פרי. אין כזה להיות בטלן, להיות עצלן. לא קיים. אדם כזה הוא בכלל לא חי ברצון אלוהים. זה ברור לגמרי. לכן המשימה שלנו באמת דורשת מאמץ, התמדה, כל הזמן. וכמו שאנחנו מדגישים, אני מסכים, לא פעם אנחנו מתעייפים, אני מודה שאני גם מתעייף לפעמים, זה לא פשוט, המאבק הזה לא נגמר, ראשית כל נגד עצמנו, מה יותר קשה מזה, אני לא יודע. אבל תודה לאדון, לאלוהים, הוא מחדש את כוחנו. בעזרתו זה אפשרי להמשיך את המרוצה הזאת. ולכן הוא אומר כאן, לא תיתן אתכם להיות בטילים בלא עושות פרי, תמיד יש מה לעשות. תרשו לתת דוגמה של דוד אחינו, אתה בן 75, נכון דוד? תראו את הבחור הזה, כמו, אני קורא לו בחור, כמו בחור בן 20 וכמה. נוסע לקורדיסן, בגיל שלו כבר הרבה אנשים לא מתפקדים בדיוק, וכבר פעם שלישית או רביעית אני הפסקתי לספור. למה? זה בא לו בלב ללכת שם, עם היזידים ואחרים, אנשים אומללים, עבור דברים מאוד קרים. יש לו רק רצון אחד, לחלק איתם את מה שהאדון נתן לו. למה? זה קיים בקרבו. ותנאים לא פשוטים. בטוח שעבורו יותר קל להיות בבית שלו. שם זה לא בדיוק בית. אבל למה? כי זה קיים. ולא משנה, למרות שהוא כבר לא צעיר, זה ממשיך לבעור כל הזמן. יש מה לעשות. לפעמים די פה ברמת גנים שרקיד יש בעורדי הכיכר כזה. כל שאני רואה את הזקנים יושבים שם, אני לא קולט את זה. זורקים פעורים ליונים האלה, אתם יודעים. אין למה מסתכלים ככה, אין למה לעשות. משעמם להם. לא מבין, אני לא מבין את התופעה, למרות שאני גם פנסיונר. לא מבין את זה. מה זה החיים האלה? ככה להעביר את הזמן על כלום. למאמין תמיד יש מה לעשות. דברים נכונים, רצויים בעיני האדון, כמובן, כל הזמן. עד הסוף, עד סוף המרוץ. לכן הוא מדגיש את הדבר הזה כאן. תראו, אנחנו מדברים כאן על פרי רוחני, מעלות רוחניות, לא משנה איך תקראו לזה. שלא תהיה נבנות. הגדילה של הפרי הרוחני שלנו, למה אני אומר זה דבר הכי יקר? ככל שכל אחד מאיתנו גדל באופן רוחני, כלומר יותר שמחה, יותר שלום, יותר ענווה, יותר סבלנות, יותר ריסון עצמי וכל יתר הדברים, הוא פשוט יותר מאושר. הוא יותר מאושר, יותר טוב לו. במובן המוחלט של הדברים, הוא יודע את זה, הוא מרגיש את זה. לא רק הוא, גם לכל מי שסביבו. אדם כזה, מלא פרי רוחני, הוא מקרין על אלה שסביבו, ברכה לא תתואר. הוא באמת מקור של דוגמה והשואה. אני אומר לכם, תענוג להיות במחיצתו של אדם, גבר או אישה, רוחניים. פשוט תענוג. אנשים נפלאים. אתה לא פוגש אנשים בעולם כאלה, לא קיים. זה דבר אחד. באמת, זה ברכה לא תתואר. בעולם הזה אני מדגיש. ולא פחות חשוב, מה? תעזרו לי רגע. נו, ביוחנן, מה אמרתי בכל העם? יוחנן תדווה, ואני מזכיר לכם. בזאת נכבד אבי, בעשותכם פרי לרוב. אני מזכיר לכולנו. כדאי לזכור את זה. זה דבר מעניין. ככל שהפרי הרוחני גדל בנו, אנחנו מביאים יותר כבוד לאלוהים. ואני חושב שכולנו מסכימים של כל מטרת קיומנו בעולם הזה, לתת כמה שיותר כבוד אלוהים. אני בשבת האחרונה לא היה לי זמן להכי יותר מדי. אנחנו, שנהיה בירושלים החדשה, אנחנו לא נפסיק להלל את אלוהים. לא נוכל להפסיק. מי שקורא בתחילת חזון יוחנן, פרק ב' וג', על ארבע יצורים החיים, הם לא מפסיקים להלל את אלוהים. כתוב, אין להם דום מיומם ולילה. קדוש, 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 אדוני אלוהים צבאות, היה, הווה ויהיה. זה, אם אנחנו בעולם הזה כל כך מאושרים וטוב לנו, ובאמת מודים כל הזמן, מה יהיה שאני אוחד במלכות שלנו? נביא לו כבוד נצחי, ואנחנו כבר עכשיו, עכשיו, מתחילים להביא לו כבוד אמיתי ולהשתדל, לכן היא אומר, להגביר את הפרי הרוחני כמה שיותר, זה דורש מאמץ והתמדה. ואני אומר, כל אחד מאיתנו שיתפלל, אם הוא מרגיש שבתחום מסוים הוא חלש מדי, נכשל יותר מדי, שאדון יעזר לו. דמרנו, מי שזוכר לפניך על דעת, מי שמרגיש שהוא לא מכיר טוב את הכתובים, אל תצפה שלהם יגלה לך סתם. תיקח את זה יותר ברצינות, תלמד יותר כדי לדעת יותר טוב את האמת, תעשה את זה. וכל יתר הדברים. ולאט לאט לגדול. ואני מסכים, זה תהליך שלוקח שנים רבות. הלוואי שכולנו נגדל כמה שיותר בפרי הרוחני שלנו בעולם הזה. זאת המטרה שלנו. עכשיו שימו לפסוק הבא. פסוק מאוד קשה, מאוד קשה בעיניי. תודה לאל, האמת פה. אמת קשה. מה אומר כאן פסוק 9? כי האיש אשר אין אלה לו, מה אין לו? את מה? אין לו את המעלות האלה, שהוא הזכיר לפני כן, זה ברור, על זה הוא מדבר. אין אלה לו, מה הוא? עיוור הוא, קצר הראות, ושכח את טהרתו מחטאותיו הראשונות. אני לא יודע כמה התעמקתם בפסוק הזה, הוא פסוק מאוד מאוד קשה. אני מיד אשאל שאלה. האם אדם כזה הוא מאמין אמיתי? האם אישה כזאת היא מאמינה אמיתית? אל תמהרו להגיד, אל תמהרו לענות. היא שאלה לא פשוטה. היא שאלה לא פשוטה. להיות זהירים מאוד. שאלה, האם אדם הזה נושה? אז בואו ננסה להבין מה קורה כאן. והתשובה היא לא פשוטה. הוא אומר דבר ראשון, תשימו לי, אומר כאן דבר מאוד חמור, איש אשר אין לו את המעלות האלה, אין לו אותן. אין לו אהבה, אין לו דעת, אין לו פרישות, אין לו סבלנות, אין לו. אני יכול באמת שהוא מאמין אמיתי? אני תכף אנסה לתת תשובה. מה אומר עליו פטרוס? אדם כזה, הוא עיוור באופן רוחני. יודעים מה זה קטרקט? קטרקט בעין זה מצב של העדשה יחורה. ואז אדם רואה פחות ופחות. קשה לראות, לפעמים עושים ניתוח, תהיה קטרקט, כי הוא קשה לו לקרוא. זה טשטוש הולך וגדל. האדם הזה כאן יש לו קטרקט רוחני מאוד בעייתי. מה קורה? הוא מציע רק לראות לטווח קצר של כמה מטרים, לא יותר. במובן הרוחני, מה הכוונה? האדם הזה חי בבשר. הוא חי את היום-יום, את השגרה, את הדברים הרגילים, איך ישום דבר, דאגות המחיה, זה מה שמעסיק אותו. אין לו שום ראייה לטווח החוק, אין לו חזון. הוא בכלל לא רואה את מלכות אלוהים, הוא לא רואה את זה, כי הוא קצר ראייה. הוא בכלל לא חושב על דברי מלכות האלוהים. הלב שלו בכלל לא בירושלים החדשה, זה רחוק מאוד ממנו. אדם הזה, תבינו, במצב רוחני מאוד מאוד בעייתי. ומה הוא אומר בהמשך? האדם הזה שכח. מה הוא שכח? שימו לב, שכח שישוע תיהר אותו מהחטאים הראשונים שלו. אתם יודעים למה זה כתוב? כי יש מאמינים ומאמינות שנמצאים במצב הזה. מי שחושב שדבר אלוהים הוא תיאורטי או היפותטי, הוא טועה. זה קורה. לכן אני אמרתי בתחילת האספה, זה מצב מאוד מאוד אומלל, מאוד מאוד עצוב להיות במצב הזה, של מאמין במצב הזה. זה אדם שחטאים שלו נסלחו, זה מה שכתוב, ישוע תיאר אותו מחטאיו. אבל איך הוא נמצא במצב הנורא הזה? למה התשובה היא לא פשוטה, אתם יודעים? א', ברור שנסלח לו, זה כתוב, ישוע תיאר אותו באהבה, הוא שכח את זה. מה זה לשכוח? איך ייתכן שמישהו מאיתנו ישכח את מה שישוע עשה עבורנו, שסלח לנו וממשיך לסלוח כל הזמן? איך אפשר לשכוח את זה? הרי למה ישוע מצווה לנו לקחת את סעודת האדון? כדי לזכור מה הוא עשה עבורנו כל ימי חיינו. לא רק בסעודה, אלא כל הזמן, זה הדבר הכי חשוב. אדם ששוכח את זה, מה הבעיה שלו, אתם יודעים? יש לו בעיה מאוד חמורה. הוא לא מעריך, הוא מפסיק להעריך את מה שישוע עשה לו. אני אתחל את זה בקלות. יום פעם ישוע סלח לי, כבר לא קיים בזיכרון שלו בכלל. לא מעסיק אותו. מאמין כזה, המצב שלו בעייתי ביותר. עכשיו, מה הבעיה שיש כאן? שוב, נגיד, תסתכלו רגע, בבקשה, בפסוק הראשון, באותו פרק. למי פטרוס פונה? שמעון פטרוס, עבד ישוע, משיח ושליחו, אל אשר קיבלו אמונה יקרה כשלנו, בצדקת אלוהינו ומשיענו ישוע המשיח. דיברנו על זה לפני כמה שבועות. לפי הפסוק הזה, פטרוס פונה לאותם מאמינים, שיש להם אמונה יקרה, אמונה אמיתית, ושקיבלו את הצדקה מישוע המשיח. זה מה שהוא אומר כאן. הם נצדקו בדמו, ישוע גם סלח על החטאים שלהם. מה נשאר מכל הדבר הזה? כמעט כלום. עכשיו, שלא תהיה נבנות, אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת על מאמין או מאמינה כזאת, אם הם נושאים או לא. אנחנו לא יכולים לדעת. פולוס בראשונה לקורינתי פרק 3 מזכיר לנו את המקרה הקיצוני של המוצל מאש. אדם שהוא בקושי מאמין, המינימום של המינימום, כל המעשים שלו יישרפו, לא שווים כלום. הדבר היחיד זה היסוד שלו בישוע. זה עדיין קיים. בזכות זה הוא יבשע. זה המצב. יכול להיות שאדם כזה יבשע, כמו מוצל אש, יכול להיות. להבנתי יש עוד אפשרות. שהאדם הזה עבר את הקו האדום והוא כבר לא שייך לישוע. יכול להיות, אני לא יודע. זה אדם מומלל. זה אדם מאושר. זה אדם שמח. זה אדם ש... איזה מאמין זה בכלל? תפגשו מאמין מהמנה כזאת. זה פשוט היום ונורא. למה אפשר להגיע? ואני אמרתי, זה לא קורה מהיום למחר. זה אדם ששכח, כלומר, בגלל תהליך שהוא עבר, ולמה הוא הגיע? לכלום. איפה כל הפרי הרוחני? איפה הגדילה? איפה החיים החדשים? הבריאה החדשה? לא קיים. איזה טרגדיה. אני אומר לכם, פשוט, האמת שאין לתאר את זה במילים. שאלות, זה מצב שהוא כמעט עבוד. אני שאל עוד שאלה קטנה. מי שמכיר, בחזון יוחנן פרק ג' יש קטע מאוד קשה על קהילת לודקיה. הקהילה הפשרנית, אתם זוכרים את זה. קטע מאוד קשה, דבר אלוהים הוא מאוד חזק. זאת האמת. האם ייתכן שמאמין פשרן הוא מאמין אמיתי, נושא? אני שואל, לפי מה שמוזכר בחזון יוחנן פרק ג' אני מביא. כי פשרנות יש ברמות שונות, אני מסכים. ברמה שישוע מתאר אותה, האם מאמינים, מאמינות כאלה פשרנים, הם בכלל שייכים לישוע? מה דעתכם? ממש לא. ממש לא. מה ישוע אומר? מה אמרתם? לא שמעתם. הוא מקיא אותם. הוא מקיא אותם. ישוע לא סובל את המאמינים האלה. אין להם שום כל טעם. רצית משהו? כן.
הוא לא אומר, אני אקיא אותך. אומר, אם לא תחזור, אני אקיא אותך. עכשיו, אתה לא יכול להיבשע פעם.
כן.
אני מסיק שהם על הגבול. הם כמו שאתה בקצה, קצה של צוק, ועוד שנייה אתה נופל. אז ישוע אומרים, עכשיו לא תחזור, אתה הוא מחוץ. כן.
אני מבין שהמצב הזה כרגע, אם הוא לא, הוא נותן להם אפשרות לשוב, הוא אומר להם, לשוב. אם הם לא ישובו, הם עבודים. הם עבודים. אז תבינו, בואו נהיה מציאותים, זה מה שקורה בעולם. מאמינים, מאמינות יכולים להגיע למצבים כל כך אומללים, מי השם? רק הם. רק הם. כי הם לא עשו את מה שצריך לעשות. ואני אומר לכם, לכל הצעירים והצעירות, אני מציע, תיקחו את הדברים האלה במלוא הרצינות. לא להגיע למצבים נוראים כאלה, זה עלול להיות מאוחר מדי. אדם לאט לאט מתקרר, הוא לא מרגיש את זה. הוא באמת לא מרגיש, אני אומר לכם. אתה שואל אותו, מה נשמע? הכל בסדר. הוא מאבד את האור הפנימי שהולך ודואך, ובמקום האור הוא מתמלא בחושך, והוא נעשה עיוור. ואם תשאלו אותי, הבעיה הכי חמורה של מאמין או מאמינה זה עיוורון רוחני, כבר הוא לא רואה, אין מה להראות לו. תפתח את הכתובים, תראה לו, הוא לא מבין מה שאתה מדבר איתו. הוא לא מבין את זה. למה? כי הוא עיוור. מי השם? הוא השם שיגיע למצב. תיאור מאוד מאוד קשה, בדיוק הפוך ממה שאמורים לעשות, בדיוק הפוך. אני אומר לכל הצעירים הצעירות, אל תתלהבו יותר מדי, אני יודע שאתם צריכים ללמוד, לא חדש עבורי, וצריך ללמוד, וצריך לעבוד, ולא פעם מתחתנים, בונים משפחה, מוכר לי היטב. זה לא הדגש, זה לא החשוב ביותר, לא, אל תטעו. הפירות הרוחניים, אני מבין שהדבר היחיד שניקח מהעולם הזה, זה את הפרי הרוחני. אנחנו קוראים שישו אומר על הפרקליט, רוח הקודש, הוא יישאר איתכם לנצח. לנצח בגוף החדש שיהיה לנו, עם ישוע המשיח. יש דבר יותר יקר מזה, תחשבו. אני גם לא מדבר על השכר, יום אחד שנקבל, כל אחד מה שמגיע לו, זה קצת רחוק לנו היום, אבל זה מה שקורה כבר בעולם הזה. ששום דבר לא יפגע ולא יעכב את הגדילה הרוחנית שלנו, חס וחלילה, שום דבר. לא מוצדק לגמרי. בואו נמשיך הלאה לפסוק הבא. 10. לכן אחי, הוסיפו, והשתדלו לחזק את קריאתכם ובחירתכם במעשים טובים, כי בעשותכם זאת קשה לא תקשה לו. אם הייתם בודקים עוד כמה נוסחים גם באנגלית, לא בכולם כתוב במעשים טובים. אני בדקתי את זה. אני שמח שהם שמו את זה כאן. זה גם מתאים. יש נוסחים שבהם הביטוי מעשים טובים לא מופיע, אני לא בדקתי על זה ברוסית או בשפות אחרות, אני יודע. זה מופיע אצלכם? לא, כן. בכמה נוסחים זה לא מופיע, אבל זה לדעתי מאוד מתאים לכל ההקשר, וזה ברור. אז מה אומר כאן פונו? שימו לב, הוא פונה אל האחים העיקרים שלו, המאמינים מאמינות. הוסיפו והשתדלו לחזק. תסתכלו שוב פסוק 5. בעבור זאת השתדלו. הוא חוזר על ההשתדלות. כמה אנחנו משתדלים? אפשר מעט מאוד ואפשר הרבה. אני קורא, בוא נשתדל כמה שיותר. להשתדל מה? לחזק את הקריאה והבחירה שלנו. מי קרא לנו? מי בחר בנו? ישוע. הוא בחר בכל אחד מהמאמינים והמאמינות. זה בחירה שלו. אין לנו שליטה על זה. מה החלק שלנו? לחזק את הבחירה הזאת. תראו, זה דבר מדהים זה. כאילו, יש כאלה מאמינים אומרים, מי אתה, מה אתה? אתה לא יכול לעשות כלום. זה לא נכון. יש לנו חלק לחזק את הבחירה, בחירת הישועה שלנו. זה מה שכתוב כאן. לא לשאיר את הכל לאלוהים, זה לא נכון. לחזק, ומה זה לחזק את הקריאה והבחירה? שהיא תהיה באמת יציבה. אנחנו כל פעם מדגישים את ביטחון הישועה. מאמין שבאמת משתדל, הוא יודע שהוא נושע. והוא מוטרד שפתאום יבט ישירתו, אין כזה דבר, לא קיים. הוא חי את זה ונושם את זה יום יום, זה החיים שלו, הוא יודע את זה. יש לו ביטחון פנימי עמוק ושלם, הוא שייך לאדון. איזה שאלה. לחזק את זה. איך הוא אומר? על ידי מעשים טובים. אני לא אפשר לכל דבר להרחיב הרבה, אבל אני לא מרגיש להרחיב יותר מדי. אני מזכיר לכולנו בהגיעת אל האפסים, פולוס אומר, אנחנו כולנו נבראים בישוע המשיח למעשים טובים שאלוהים הכין מקדם למען יתהלך בהם. אני חוזר ואומר, איך אומר ישוע? מי שיש לו אוזניים לשמוע, שישמע. אחריות עוברת לכל אחד ששומע את הדברים. לפני שאנחנו עושים כל מעשה, ואני מתכוון לכל מילה שאני אומר, לשאול, האם הדבר שאני עומד לעשות הוא ברצון אלוהים או לא? אם לא, לא עושים אותו. לא עושים אותו. אם כן, לעשות אותו עם כל הלב. אלה המעשים הטובים, ברצון אלוהים. הם נעשים שנעשים באמונה. כשאנחנו לומדים באיגרת יעקב, האמונה שלנו, בלי מעשים, היא מתה, היא לא שווה כלום. מעשי אמונה. ואני חושב, אלוהים הכין לנו מקדם לכל אחד מאיתנו. מה לעשות מחר ומחתיים ובהמשך? הוא הכין לכולנו. אין מה להמציא. להתפלל, לבקש את ההדרכה שלו עבור החיים, ולדעת מה הוא דורש מאיתנו, ולעשות את זה. ושאנחנו עושים את המעשים הטובים האלה, האמונה שלנו הולכת ומתחזקת. הבחירה שלנו. אנחנו משתפים פעולה עם אל אבינו שבשמיים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני מציע לכולנו לא לזלזל במעשים. יש מאמינים מגיעים להקצנה שהיא לא נכונה. אני מסכים שהמעשים לא מושים אף אחד. אין לזה ויכור בכלל. זה ברור שלא. אבל המעשים מאוד חשובים. הם מחזקים את האמונה, את הקריאה והבחירה שלנו. לכן לא לזלזל בהם חלילה. בשום פנים ואופן לא. יש להם ערך עצום לפני אבינו שבשמיים. הרי זה מה שאנחנו קוראים כאן. ומה הוא משה ואומר כאן? כי בעשותכם זאת, קשו לא תיקשנו. יודעים, יש משפט בעברית, אני מסכים איתו, אומר ככה. הבטלה היא אם כל חטאת. בשפה פשוטה, הבטלה, העצלות, היא האמא של כל החטאים. אני מסכים. הרבה מהם כאלה, אתם יודעים, יש כאלה צעירים, צעירות, אין להם מה לעשות ביום שישי בערב, שעמם להם. הולכים ב-2-3 בלילה, צועקים, זורקים, משתוללים. למה? אין להם מה לעשות, בטלנים. אנשים שהם בטלים, אין להם מה לעשות, עושים שטויות. עושים דברים מיותרים. הם נכשלים וחוטאים. אם אנחנו עסוקים במעשים הטובים, לא ניקשן. לא ניקשן. זה מה שכתוב כאן. ואם חלילה אנחנו לא עושים את מה שצריך, אנחנו כן ניקשן. זה תלוי בנו. לכן המעשים הטובים מגינים עלינו, מונעים מאיתנו כישלון. על מה אנחנו מדברים? תשימו לב כמה הדברים האלה חשובים משמעותיים בחיים שלנו. חיים נכונים ובריאים, מבורכים לגמרי. כמה זה נפלא. נעבור לפסוק האחרון להיום. והוא אומר בסוף, כי כן יפתח לפניכם לרווחה, לרווחה, המבוא אל מלכות עולם, אשר לאדוננו משיענו ישוע משיח. כשאתם קוראים את הפסוק הזה, האם אתם רואים תמונה מול העיניים, בעיני רוחכם, רואים משהו? אני חושב, כשאני קראתי הפסוק הזה, אני רואה תמונה. מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מעודדת, גם אותי, וכבש כל אחד מאיתנו. מה התמונה שאני רואה? אנחנו, כל החיים שלנו, במרכות בבעיה. למה? האלף, אנחנו רצים. לרוץ זה לא קל. זה דבר הכי קשה. הכי קל לשכב ולא לעשות כלום. לרוץ. אלא מה? אנחנו רצים בנתיב מאוד צר. זה לא פשוט. בכלל לא פשוט. נכון שהנתיב הזה הוא מוצק, יציב, אני מסכים, זה ברור. אבל הוא צר מאוד. אנשים בעולם יש להם מרחב פעולה עצום, עושים מה שבא להם. אין להם בעיה, אין להם מגבלה. לא מגבלים את זה. אנחנו כן. המון מגבלות שאסור לנו לעבור. אנחנו כל הזמן במרוצה כל יום, מוודאים, אני מבין שכולנו, שאנחנו לא סוטים ימינה ולא שמאלה, ולא במעט, חלילה, שלא נאבד את הנתיב, חלילה. וזה, מתי נמשך כל הזמן? זה מה שאנחנו יודעים, נתיב צר. מה קורה בסוף? איזה דבר? בדיוק להפך. פתאום, בקצה הדרך, תחשבו, נפתח פתח רחב אדיר. אני מבין שישוע עומד שם, ואומר לכל מאמין מאמינה, עבד הטוב או השפחה נמנה, בוא את שמחת אדונך, בשמחה רבה, מרחב עצום. למדנו עכשיו לירושלים החדשה, אשרי אלה שזוכים לעבור בשערים, ועבור מאמין מאמינה כזאת, השער נפתח לרווחה, ומוזמן להיכנס למלכות אלוהים הנצחית. איזה דבר אדיר, זה פתאום מקום צר שהכל הזמן בבת אחת פתח לרווחה לחיי עולם. אי אפשר לתאר מה מצפה לנו. אלה חיים של מאמין, מאמינה אמיתיים שפועלים נכון. חיים מבורכים, ביטחון מלא באמונה. איך תמיד איך שפולוס אומר לפיליפים, ישוע שהתחיל בנו את הפעול, אתה בטוח לגמרי. אני חוזר על הקרקע מוצקה ואיתנה. זה עובד, זה חי. תודה לאל. והלוואי שכולנו נזכה להגיע שהפתח הרחב הזה ישוע יפתח אותו לפנינו וניכנס. כשאני חושב על אותו אחד שקראנו מקודם, בוא נקרא לו מוצל מאש, התמונה שאני רואה של אדם שמגיע לפתח, הפתח מאוד צר והוא בקושי מצליח להיכנס, בקושי להיכנס למלכות אלוהים. וכאן אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, מאמין באמת שחי את החיים הנכונים, איזה עושר, איזה שמחה, איזה ברכה, ומה אלוהים מכין לו לעולמי עולמים. הלוואי שהאמת הזאת, אני אומר לכולנו, תתקיים בכל אחד מאיתנו. לא כבר עכשיו נהיה מאושרים, זה ימשיך לנצח. אמן. המילים נגמרות, לפעמים אין לי מה להוסיף יותר.